המשדרת 24 שעות ביממה.
לפעמים גם לאנשים השקופים מגיע יחס. בחגים יש המון משפחות שיושבות בבית בלי שולחן חג מכובד. בואו נעשה להם את החג הזה שמח. עמותת בית עודד ומזל מספקת מזון יבש למשפחות שאין ידם משגת. תרומתכם קטנה כי גדולה, תעשה שינוי וכל תרומה תתקבל בברכה. לתרומות ניתן לפנות גם בעילום שם למספר 052-705-2358. עמותת בית עודד ומזל, חג שמח.
שלושים שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול, COIL, הרדיו של ישראל.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים למאזינים ולמאזינות שלנו. אתם על התוכנית כי אני חייל, המקום שלכם למידע ולטיפים לחיילים. יש לנו היום תוכנית מלאה וקדושה בתכנים. היום אנחנו נדבר על אוכלוסייה של חיילים שרוצים לשרת. יש להם מוטיבציה, יש להם המון רצון לתרום למדינה, אבל יש בעיות כלכליות או בעיות אחרות בבית שמטרידות ומקשות, והם מוצאים את עצמם נאלצים לעזוב את השירות הצבאי, לעשות נפקדות או עריקות בלשון העם, כדי להתמודד עם הבעיות האלה בבית. אז אם אתם מכירים חייל כזה או משפחה כזאת, תגידו להם שאנחנו תכף מתחילים, כדאי שיצטרפו אלינו לשידור, כי הצבא מתקדם בנושא הזה ויש מידע רלוונטי שיכול לסייע לכל חייל ולמשפחה שלו. בסוף התוכנית, אחרי הנושא הקשה והטעון הזה, מחכה לנו הפתעה לפורים, אז כדאי לכם לחכות ולהיות איתנו עד הסוף. הטלפונים שלנו ליצירת קשר הם 03-677-3636, או בוואטסאפ 053-807-1213. אנחנו נשמח לשמוע מכם ולקבל מכם שאלות בנושא הזה, ואם יש דברים שמטרידים אתכם ותרצו שנדבר עליהם בתוכניות הבאות, אז אנחנו בהחלט נשמח לשמוע ולהתאים את עצמנו. ואנחנו, לפני שנתחיל בנושא, כמו שאמרתי, נשמע שיר, קרן פלס ורון בוכניק שקופים, ומיד נתחיל.
זמן עלה אותי גם בלי לדבר, אבל אם לדבר תפנה רק לאסוף את כל מה שהתפזר, לשחרר את שנינו ולצאת. אני לא אגמר ואת לא נתקרת, הקוצים יישארו יפים. עד לא מזמן הם היו סדות, כבר אין סודות, אנחנו שקופים.
הזמן נשרף ורק אתה לא עובר, גם אם פחות בוער תמיד יש אש. לך ולי אולי מגיע יותר, בינתיים בוא נודע את מה שיש.
סירה ללא מפרס ברוח נטרפת, ובאופק לא רואים חופים. כי העולם כבר טבע בים, מה שנינו שם עדיין שקופים.
המילים עפות לי מהדף, רוצה לשפוך אותך ממני, בטח זה יחד, הצבים שלי חשופים.
אנשים רואים אותך עליי, והכל עובר דרכנו,
שנינו מבינים כמה שאנחנו שקופים. בלי לבקש סליחה כי אין לי ברירה, אותה שריטה שלך סרטה אותי, בסוף כל נשיקה תגיע סתירה, הרבה שתיקה ואז שלוש מילים. תחזור בסערה, רוץ עד אליך, נצחק ביחד על כל החוקים. כל החיים הם שומרים עליי, אבל ממה אנחנו שקופים?
המילים עפות לי מהדף, רוצה לשפוך אותך ממני, בטח שיחה, העצבים שלי חשופים.
אנשים רואים אותך עליי, והכל עובר דרכנו, שנינו מבינים כמה שאנחנו שקופים. העצבים שלי חשופים, אנשים רואים אותך עליי, והכל עובר דרכנו, שנינו מבינים כמה שאנחנו שקופים.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם.
ואנחנו עם סרן נוגה רונן, קצינת שילוב בבית הדין הצבאי המשלב. צהריים טובים נוגה.
צהריים טובים, אוהלים,
השמח. מעולה, תודה שהצטרפת אלינו. בואי נתחיל בהתחלה, כדי שכולם יהיו בתמונה. מה קורה עם חיילים שמבצעים עבירות במהלך השירות הצבאי שלהם? איפה הם נשפטים? ואם את יכולה לתת לנו ככה בשורה, כדי שנבין את התמונה.
אוקיי, ממש באופן כללי, כמובן שתלוי בחומרת העבירה.
ברור, בואי נדבר באופן כללי.
או ביחידה שלהם בדין משמעתי או בבית דין צבאי, כאשר החיילים שאנחנו מדברים עליהם אלה חיילים שמגיעים להישפט בבית דין צבאי.
נכון, אז אנחנו מדברים, מיקמת אותנו קודם כל, אנחנו מדברים על חיילים שעוברים עבירות במהלך השירות הצבאי, ואנחנו מדברים היום על עבירה מאוד ספציפית, היא עבירה של היעדרות מהשירות, עריקות. אנחנו מדברים היום על חיילים שמגיעים להישפט בבית הדין הצבאי בגין עבירה של עריקות. אז אני אשמח אם תסבירי בשלב הראשון, מה קורה בדרך כלל, איך מטופלים כל החיילים שעוברים עבירה של עריקות, מה התהליך שקורה, ואחר כך נבין מה זה בית הדין הצבאי המשלב ובמה הוא שונה בעצם.
אוקיי, אז שוב, אני אדבר באופן מאוד מאוד כללי. כאשר מגיעים לתקופה באמת ארוכה של עריקות ומשפטים בבית דין צבאי, ההליך הוא הליך פלילי, ולמעשה החיילים בדרך כלל נשפטים לתקופה מסוימת של קליעה.
אולי נגיד קודם כל שמוגש נגדם כתב אישום, והם נעצרים עד תום ההליכים, זאת אומרת שלמעשה כל שלב ההליך או המשפט הם עצורים, ובסופו באמת הם מוטל עליהם מאסר בפועל.
בהתאם לאורך ההיעדרות כמובן ולנסיבות.
נכון, והליכים כאלה בחלקם, לא ניכנס כרגע לפירוט, מובילים או עשויים להוביל גם לרישום פלילי שילווה אותם אחר כך שנים ארוכות. עד כאן לגבי כלל החיילים. עכשיו בואי תסבירי למאזינים ולצופים במה שונה בית הדין המשלב שאת בעצם מדברת עליו היום. מהו בית הדין?
אוקיי, אז בעצם בית הדין המשלב זו תוכנית פיילוט חדשה בצה"ל. החלה בינואר 18. חשוב לציין שמאחר ומדובר בפיילוט, אנחנו מדברים כרגע על פיקודים של חיל האוויר והצה"ל בלבד.
זאת אומרת, חיילים, בדיוק, חיילים שמשתייכים לפיקודים האלה, הם אלה שיכולים להשתתף בפיילוט הזה. שמה הרעיון?
כאשר, שוב, אנחנו מדברים על חיילים שביצעו עבירות הריקות בלבד.
אוקיי.
ולא חיילים שיש להם כל מיני אישומים אחרים בשלב הזה. כאשר הרעיון הוא באמת לסייע לחיילים שיש להם מוטיבציה לסיום שירות תקין, לחזור ואכן לעשות את זה במקום להישפט על הכלייה, במקום להיענש, במקום חלילה לחזור לאותו מסלול בהמשך. מתוך הבנה שככל הנראה היו שם איזשהן מצוקות אובייקטיביות שהובילו את החייל לבצע את אותה היעדרות.
זאת אומרת שהרעיון בבסיס בית הדין המשלב הוא יותר שיקומי, זאת אומרת מנסים לשקם את אותו חייל, במקום כמו שאמרת לשפוט אותו, ולמעשה להחזיר אותו לדרך הישר.
נכון מאוד, המודל הזה בעצם מתבסס על איזשהו מודל, אפשר להגיד אפילו כלל עולמי, וגם מודל שקיים היום בארץ, של בתי משפט קהילתיים, כאשר המטרה היא למנוע חזרתיות על אותו עונש ועל אותה כליאה. כאשר האמונה היום שקיימת היא בעצם שאם לא עושים שום תהליך שהוא תהליך שיקומי, יש סיכוי גדול שאותו אותו אדם שנאשם בעבירה יבצע שוב את אותן עבירות.
כשבואי נדבר,
אנחנו באמת פונים לעשות את הסיכומי.
כשאם אנחנו מדברים על חייל שמבצע עבירה של היעדרות בעקבות נסיבות אישיות, אז ההבנה היא שאם אנחנו לא נטפל בבעיות שהם השורש לעבירת היעדרות, אז למעשה גם אחרי שהוא יסיים את עונש המאסר שלו, הבעיות הרי לא נעלמות, ולכן הוא יחזור, או יש חשש שהוא יחזור ויבצע את אותה עבירה בהמשך. זאת אומרת, הוא יחזור ויהיה עריק, ייכנס ויצא מבתי הכלא הצבאיים, עד שאולי הוא ייפלט מתוך המערכת לחלוטין. נכון? זה החשש.
נכון מאוד.
עכשיו, בואי תסבירי, איך בעצם החיילים האלה מגיעים דווקא לבית הדין המשלב ולא לבית הדין הרגיל שהזכרנו אותו קודם?
אוקיי, אז בעצם כמו שאמרתי, החיילים צריכים להשתייך לפיקוד הצה"ל או לפיקוד חיל האוויר, ולהיות עריקים תקופה מסוימת שבאמת בגינה משפטים בבית הדין הצבאי. ואז בעצם הסנגורים או התובעים הצבאיים מזהים האם באמת יש פה חייל שאכן הנסיבות מבית והמוטיבציה שלו להמשך שירות יכולים לאפשר לו להיכנס להליך הזה של שילוב בבית הדין המשלב. הוא עובר בעצם איזשהו תהליך מיפוי על ידי גורמי גחלת בכלא הצבאי.
בואי נגיד רק שנייה אחת מה זה גורמי גחלת, כי זה מונח ש באזרחות לא בהכרח מכירים.
גורמי חזרה לשירות תקין, בעצם זה גורמים מבחונים שיושבים בכלא.
שבעצם בוחנים האם החייל הזה מתאים מבחינת הקריטריונים להיכנס להליך הזה.
נכון מאוד, להליך הזה יש כל מיני קריטריונים שלא נפרט אותם כרגע, אבל חשוב כן לציין שבראשם באמת הדבר המשמעותי ביותר מבחינתנו, זה באמת חייל שאנחנו רואים שיש לו מוטיבציה לסיום השירות התקין שלו, שרוצה לחזור לשרת, ושבאמת יש נסיבות מבית שעשויות להקשות עליו לעשות את זה.
עכשיו,
ולאחר שהוא עובר את ההבחון הזה בכלא, בעצם הוא חוזר לבית הדין ומתקבלת החלטה אם הוא יוכל להיכנס להליך המשלב או לא.
ובהנחה שהתקבלה ההחלטה הזאת והוא מתחיל את, את התהליך המשלב הזה, את יכולה קצת לתאר לנו מה זה התהליך הזה, מה הוא כולל?
כן. בעצם התהליך, כמו שציינת קודם, זה הליך שמאוד מאוד מזכיר הליך שיקומי. אנחנו בעצם רוצים לסייע לחייל, לחזור ליחידה שלו. אם יש צורך, אנחנו עושים התאמה מסוימת בתנאי השירות בהתאם לנסיבות. חשוב לציין שההחלטה הזו היא בידי המפקדים.
בואי תני לנו דוגמה, בואי נדבר על דוגמה. בואי ניקח חייל, מקרה שבטח יש לך בראש, שהגיע מאו יחידה של התא לא חיל האוויר, אנחנו כבר יודעים. ואיך למעשה מתקיים, מתנהל ההליך?
אוקיי, אז אם ניקח לדוגמה חייל, שהוא חייל שבאמת הרקע שלו הוא מגיע מבית חרדי, והוצא מהבית על רקע הבחירה שלו להתגייס, והוא נכנס להליך הזה, הוא יצא להיעדרות בעקבות בעיות כלכליות.
זאת אומרת שהוא בעצם סוג של חייל בודד?
כן, למעשה חלק ממה שעשינו איתו בתהליך זה לסייע לו להכיר בו, שהצבא יכיר בו כחייל בודד, ובעצם למצות את הזכויות שלו בהיבט הזה.
אוקיי.
סיוע בהיבטים של דיור, התאמת תנאי שירות כך שבאמת יוכל לעבוד ולפרנס את עצמו בכבוד, ולא יצטרך שוב לצאת להיעדרות.
וכל הדברים האלה, למעשה בית הדין המשלב מלווה אותם, כשבעצם פעם זה היה או תפקיד של המפקדים, או תפקיד של משקיות התש או של קצינת התש, פה בית הדין בעצם לוקח את האחריות, במרכאות או שלא במרכאות, לתהליך הזה ומלווה אותו?
אז חשוב להגיד שמי שמלווה את החייל בשטח וביום יום, זה באמת המפקדים והיחידות. הם אלה שמכירים את החיילים, הם אלה שעוזרים להם לבצע את התפקיד שלהם בצורה הטובה ביותר, וגם עוברים להם למצות את הזכויות שלהם בצורה הכי טובה. אנחנו, צוות בית הדין, עוזרים בעצם גם למפקדים וגם לחיילים, לראות שאכן עושים את המקסימום על מנת לסייע לחייל בכל הדרכים האפשריות. וחשוב גם לציין שאנחנו עושים את זה בעצם בשיתוף עם רשויות הרווחה האזרחיות, שוודאי תדברו על זה בהמשך,
נכון,
כדי באמת
נכון.
לראות שאנחנו מסתכלים על התמונה הכוללת של החייל, וככה ממצים את כל האפשרויות לעזור לו כך שיוכל לסיים שירות בראש שקט ובאופן טוב.
דיברת באמת על שיתוף הפעולה עם רשויות אזרחיות, זה משהו שהוא יחסית חדש וחדשני, זאת אומרת פעם האמירה של הצבא הייתה שהוא יכול לטפל בחייל, החייל נמצא באחריותו ולכן הוא מטפל בו מקצה לקצה. אני מבינה שההבנה הזאת השתנתה, והיום יש לכם שיתוף פעולה הדוק עם גורמים אזרחיים.
נכון מאוד. בעצם היום אנחנו אכן עושים מבחינתנו את כל מה שאנחנו יכולים על מנת לסייע לחייל, אבל ברור לנו שהחייל הוא לא אדם שמנותק מסביבתו, והרבה פעמים הגורמים שהביאו אותו לביצוע ההיעדרות מלכתחילה, זה גורמים חיצוניים, משפחה, חברים, כל מיני נסיבות שקשורות לעולם שהגיע ממנו, בדיוק. ולכן אנחנו חושבים שאם אנחנו לא נסתכל בסוף על המקרה של החייל כאיזושהי תמונה רחבה וכוללת, אנחנו לא באמת נצליח לעזור גם אם נתמקד רק בסיוע לחייל עצמו. ולכן שיתוף הפעולה זה בעצם מביא לאיזושהי תמונה טיפולית כוללת, ובסוף עוברת לו לסיים את השירות בצורה טובה יותר.
אם אנחנו עוד ניקח את זה עוד נקודה אחת קדימה, אז שיתוף הפעולה עם הגורמים האזרחיים, אני מבינה, גם למעשה יוצר את הקשר הראשוני הרבה פעמים מול הגורמים האלה. זה בדרך כלל גורמי רווחה, שלמעשה הקשר הזה, גם אם הוא נוצר בזמן השירות הצבאי, תקני אותי אם אני טועה, הוא ממשיך אחר כך גם כשהחייל הזה משתחרר ועוזב את צה"ל. זאת אומרת, אם גורמי הרווחה מכירים והוא אכן נזקק לשירותיהם, אז בעצם יש פה גורם נוסף, גורם מטעם המדינה, גורם רשמי שמכיר את החייל, את הקושי אולי המשפחתי, וגם יכול לסייע בהמשך.
בהחלט, וזה מאוד מאוד משמעותי, במיוחד כשמדובר בחיילים בודדים, אבל לא רק.
כן.
הרבה פעמים בעצם אנחנו מגלים שיש משפחות שבאמת זקוקות לסיוע, ואולי קשה להן לבקש אותו, או מתביישות, או היה להן ניסיון פחות טוב בעבר, וככה חוששות מיצירת הקשר הזה שוב. ואז בעצם דרך החייל אנחנו מצליחים גם להגיע למשפחה ולסייע, וכמובן, כמובן זה תלוי ברצון המשפחה, ואך ורק בהסכמתם.
ברור. בואי תאמרי לי רק, אנחנו מדברות כרגע על התהליך עצמו בבית הדין. היה והסתיים התהליך והוא הסתיים בצורה מוצלחת. מה מרוויח מזה החייל? דיברנו על זה שהוא מסיים את התיק בלא כלום, אולי תפרטי את זה ככה יותר לפרוטות כדי שכולם יבינו למה הכוונה.
אין בעיה. אז בעצם התהליך הזה חשוב לציין שהאורך שלו הוא שנה. שנה שבה החייל צריך לעמוד מדי חודש לפני בית הדין, להראות תפקוד תקין, ללא בעיות משמעת. אנחנו רוצים לראות חייל טוב שככה חזר וביצע את התפקיד שלו כמו שצריך. ועל כך הוא בעצם מספר מדי חודש בבית הדין בתוכנית מעקב. ואם במשך שנה הוא באמת עמד ביעדים האלה וביצע את כל מה שהיה אמור לעשות בהצלחה, אז בעצם גם הרישום הפלילי שציינת בהתחלה בעניין העריקות נמחק, וגם בעצם העונש שהוא היה אמור לרצות על העריקות עצמה מומר במאסר על תנאי, ולכן למעשה הוא לא נהנה של עבירת היעדרות, אלא אם כן חלילה הוא חוזר לבצע היעדרות נוספת לאחר מכן. חשוב לציין שזה מאוד מאוד...
התנתקת לנו? נוגה? אני חושבת שנוגה התנתקה לנו לרגע. בוא נראה מה הקושי. כן, נוגה התנתקה לנו. אני אציין בינתיים שעל נושא שיתוף הפעולה עם הגורמים האזרחיים, אנחנו נעמיק בהמשך השיחה עם הגברת אורית להב, שהיא מנהלת תחום בשירות הנוער והצעירים במשרד העבודה והרווחה, והיא זאת שתיתן לנו את ההיבטים לגבי אותו שיתוף פעולה עם הגורמים האזרחיים, ולכן זה נושא שאנחנו פחות נעמיק בו בשיחה עם נוגה. יש לנו את נוגה?
כן, איפה התנתקנו?
כן, התנתקנו. בדיוק השלמתי את הנקודה שמדברת על זה, שאת השיתוף פעולה מול הגורמים האזרחיים, אנחנו נדבר יותר עם המרואיינת הבאה, ולכן פחות נעמיק. מה שחשוב לי להסביר, ואת דיברת על זה, זה שהרישום הפלילי למעשה נמחק. חשוב גם לציין שאם אני מבינה נכון, כאשר הם נכנסים לתהליך הזה של בית הדין המשלב, הם גם משוחררים ממעצר וחוזרים ליחידה.
נכון, הם משוחררים באופן יחסית מהיר ממעצר, חוזרים ליחידה שלהם, שם מחכה להם כבר מפקד שילווה אותם בתוך התהליך הזה שהיחידה מגדירה אותו מראש. ובעצם בסוף השנה הזו, במשך שנה הם עושים את התהליך, אז בסוף השנה הזו הם גם לא מרצים בפועל את העונש על ההיעדרות.
כן, זה בהחלט משהו רלוונטי. אני מבינה שלמעשה מושקעים פה משאבים לא מעטים גם מצד הצבא. למה?
בהחלט.
למה בעצם הצבא צריך להשקיע בזה משאבים? אם יש חייל שלא מסוגל לשרת, מה התוחלת בתהליך הזה מבחינת המערכת?
תראי, בסוף חשוב לציין, אנחנו לא בשום פנים ואופן מעודדים עבירות של היעדרות, אבל אנחנו מבינים שאוכלוסיית החיילים היום היא אוכלוסייה מאוד מאוד מגוונת, ולא כולם יכולים בהכרח להתחיל לעשות את השירות הצבאי שלהם באותה נקודה. יש הרבה שבאמת מגיעים עם רקע שהוא יותר מורכב עם המון קשיים מבית, והמערכת משקיעה משאבים כדי שאותו חייל לא רק יצליח לשרת ויהפוך לחייל יותר טוב, אלא בהמשך יהפוך גם לאזרח יותר טוב. אותם משאבים שיכולו להיות מושקעים לצורך העניין בענישה ובכלייה, בסוף האפקט שלהם הוא יחסית קטן לעומת האפקט שאפשר לעשות כאשר אתה עובד עם חייל בכלים שהם שיקומיים. אתה הופך אותו לא רק לחייל יותר טוב, ככה המערכת מרוויחה מזה, אלא אתה הופך אותו בהמשך גם לאזרח יותר טוב, כך שאנחנו כולנו כחברה מרוויחים מהדבר הזה, ואותו חייל משפיע על האחים שלו, על השכנים שלו, על החברים שלו. כלומר, התחלת במקום אולי אחד, אבל מרחיבת המעגלים לעוד ועוד אנשים. אנחנו מרוויחים ככה חברה שהיא טובה יותר.
זאת אומרת שלמעשה ההסתכלות של הצבא פה היא הסתכלות יותר חברתית ורחבה. לא רק בהיבט של מה הצבא מרוויח מזה, וזה למעשה משהו שהוא גם יחסית חדש. את יכולה לתת לי דוגמה של מקרה שחרות לך ככה בזיכרון מהדיונים השבועיים האלה או החודשיים שאת מלווה אותם? משהו חריג?
האמת שיש המון, ובגלל שאני מלווה את כל החיילים באופן אישי, אז אני באמת ככה, לכל חייל וחיילת יש את המקום שלו אצלי. אבל באמת הסיפורים שאנחנו נתקלים בהם הם סיפורים לא פשוטים. יש חייל שבאמת מגיע מרקע מאוד 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 קשה מבחינה כלכלית. המשפחה ככה גרה בבית מאוד מתפורר, בית קטן, בלי הרבה ציוד, החייל יצא להיעדרות באמת על מנת לסייע לאמא שלו.
לעבוד?
מבחינה כלכלית, לעבוד. כן. בתקופת העריקות הוא פשוט עבד והרוויח כסף והחזיר חובות. ובעצם החייל הזה, ככה ליווינו אותו במשך שנה בתוך התהליך הזה, ציינו לו למצות את כל זכויות התא שלו, מה שהוא לא עשה לפני כן, הוא יכל לעבוד, הוא יצא לחופשות מיוחדות, ובאמת ראינו אותו חוזר ליחידה עם חיוך, היחידה הייתה מרוצה מהתפקוד שלו, חייל טוב, שפשוט הנסיבות ככה הקשו עליו להמשיך ולשרת, וברגע שקיבל את הסיוע ואת הליווי, הוא הצליח לחזור ולסיים שירות בצורה מעולה, הוא ממשתחרר בקרוב, אז בכלל נהדר.
אפרופו חיילים שמשתחררים, זה חשוב גם לציין שחייל שמשתחרר אחרי שירות תקין ומלא, זכאי גם לזכויות שונות כחייל משוחרר, ביניהם זכויות כלכליות, ולכן זה עוד היבט שבו הם מתחילים למעשה את החיים האזרחיים ברגל ימין. לא רק שהם מתחילים ללא רישום פלילי וללא כתב אישום וכתם, אלא הם מתחילים ברגל ימין עם איזשהו סיוע שהמדינה נותנת לחיילים משוחררים, ועם תחושת מסוגלות.
בהחלט, שזה... וגם תחושת אמון. תחושת אמון במערכת, תחושת הצלחה, תחושת מסוגלות. הרבה חיילים הגיעו באמת לסיום התהליך הזה ממש לאחרונה, ואמרו בבית הדין, אם לא התהליך הזה, רוב הסיכויים שלא הייתי נשאר בצבא. אותו חייל חרדי שסיפרתי עליו קודם, מתישהו ככה סיפר לי שהוא הרגיש ממש לבד בעולם, ושבזכות התהליך הזה הוא ממש מרגיש שיש איתו מישהו שמלווה אותו, שרואה אותו, וזה פשוט החזיר לו את האמון במערכת.
כשהמערכת היא בסופו של דבר גם המערכת הגדולה יותר של החברה שלנו, ולכן הדברים הם מאוד חשובים. נוגה, אני רוצה להודות לך על השיחה. נשמיע עכשיו את השיר, שיר נבואה קוסמי אליז. את רוצה להגיד מילה למה בחרת אותו? הוא מאוד מסתדר עם הקונספט של בית הדין המשלב, בגלל זה בחרת?
בין היתר, גם מקשר רגשי עדוק לשיר הזה, שלא ניכנס אליו בשידור, אבל גם כי לחלוטין הוא בהחלט ממחיש את הרעיון גם כלפי החיילים וגם כלפי הצוות המדהים בבית הדין שעוסק בעבודה הזו ביום יום.
מצוין. נוגה, תודה רבה וצהריים טובים, ותמשיכו לעסוק במלאכה הברוכה.
בשמחה, תודה רבה לך.
צהריים טובים. יוני רכטר.
תבין הכל, תדע, לא תאמר מילה אחת. כמו עמוד השן תיעלם בתוך החדר, משהו בך יאמר לך המשך בדרכך. כמו שביל חלב שחוצה את השמיים, אתה הולך ישר, לא שם לב לכוכבים שזוהרים כדי לסנבר את העיניים, משהו בך יאמר לך המשך בדרכך. לך ישר, לך לבד, אל תפחד, אל תכעס, לך תמים, לך אחד, כמו אבז הבר שחולף בשמי הערב, טס בראש החץ, לא נרתע מן המרחק, והאינסטינקט מראה ובורא לו את הדרך, משהו בך
המשך בדרכך. כן, השאירה מאחור את הטוב ואת הרע, ועל העניינים היא צופה מן המרפסת, מה שהוא בך יאמר לך הפסק. בלי להתכוון תן לעצמך ללכת,
כל החישובים ייגמרו מעליהם,
כמו העץ שקם לתחייה מן השלכת, מה שהוא בך יאמר לך המשך. לך ישר, לך לבד, אל תבחר, וואו וואו וואו, אל תכעס, לך תמיד,
אנחנו נשארים בעניין של תקליטים חדשים.
אז אנחנו עם הגברת אורית להב. אורית, שומעת אותי?
כן.
צהריים טובים. הצגנו אותך קודם, נציג אותך שוב. את מנהלת תחום בשירות נוער, צעירים וצעירות במשרד העבודה והרווחה.
נכון.
תודה שהתפנית אלינו במהלך היום העמוס שלך. אני יודעת שזה לא היה פשוט.
נכון.
אורית, אנחנו כן. מכירים שיש לכם כמה וכמה סוגים של ממשקים מול צה"ל. אנחנו נתמקד בתחילת השיחה בממשקים של בית הדין המשלב, כדי שנמשיך ככה את השיח שהיה לנו עם נוגה קודם. אני אשמח שתסבירי לנו מה הסיוע או מה האימפוט שלכם בסוגיה הזאת של בית הדין המשלב.
בסדר גמור. אז קודם כל, נעים מאוד. אנחנו בעצם, כשמגיע פנייה של חייל שמופנה לבית המדין המשלב, אנחנו מפנים אותו בעצם לרשות שבה הוא נמצא, מטופל או מתגורר, ובודקים קודם כל האם הוא באמת מוכר במחלקת רווחה, הוא או משפחתו. כמובן, הכל נעשה בהסכמה שלו ושל המשפחה. ואנחנו בעצם מגיעים לביקור בית ומתחילים מערך של סיוע בהתאם לאותם הצרכים של המשפחה ושל החייל. זה יכול להיות החל ממיצוי זכויות הכי בסיסי אפילו בתוך הצבא. יש לנו חיילים היום גם בבית הדין המשלב וגם בכלל, חיילים שיש להם הרבה מאוד קשיים, או חיים בעוני, או קשיים אישיים כאלה ואחרים.
בואי נדבר רגע אחד על הפרקטיקה הקטנה, על הטכניקה. מה זה אומר מיצוי זכויות?
אוקיי, אז דבר ראשון, יש את החלקים של מיצוי זכויות בתוך הצבא.
זה משקית התש, אני מניחה.
אז משקית התש לא יכולה היום להכיר בחייל כבודד, או כזכאי תשמש, תשמש את תשמי משפחה עבור המשפחה שלו, ללא דוח של עובדת סוציאלית.
אוקיי.
אז דוגמה אחת, יש לנו הרבה מאוד דוגמאות של חיילים שבעצם לא מיצו את הזכות שלהם לקבל את התש, את תנאי השירות שלהם בתוך הצבא, ללא העזרה והכיוונון שלנו.
ופה אתם נכנסים לתמונה ולמעשה סוגרים את המעגל.
בדיוק, סוגרים את המעגל והוא מקבל את הזכויות שמגיעות לו בצבא. אז זה דבר אחד.
אוקיי.
הדבר השני זה זכויות בתוך האזרחות.
למשל.
בעצם אנחנו, למשל, החל מחיילים שיש להם חובות, למשל, אז חיבור או עמותות שמסייעות, או
ניקח דוגמה, יש לי חוב לפלאפון.
אוקיי, אז יש לנו היום, אנחנו מפנים חיילים וגם מלווים אותם בתוך התהליך, לעתים אפילו העובדים שלנו כבר יודעים את זה לבד, אבל לסיוע משפטי או לעמותות שמסייעות בנושא הזה ברשות, ובעצם עושים הסדרה של של החוב
של
הזה.
החוב.
עכשיו, יש לנו הרבה חיילים שיש להם חובות לשוק האפור. שוק האפור זה לא משהו שאנחנו, הרבה מאוד חיילים, שוק האפור זה לא משהו שאנחנו יודעים לפנות אליו, אבל הרבה פעמים העזרה מתמצא בזה, שבעצם מפנים ועוזרים להם לקבל בעצם הלוואה בדרכים המקובלות, דרך הבנקים, שהיום יש הסדרי חובות גם עם הבנקים, ובעצם הם סוגרים את החוב שלהם בשוק האפור ולא מרגישים מאוימים, לעתים הם מאוימים מאוד, ובעצם מחזירים אחר כך בצורה מסודרת את החוב שלהם. אבל יש חלקים אחרים, למשל חיילים, הרבה מאוד חיילים שהם מחויבים בבית, שבעצם צריכים לעזור למשפחות שלהם, שללא הכסף, שהם דמויות מאוד משמעותיות בבית, או מטפלים באחים צעירים, או מטפלים בהורים מוגבלים, נכים, הפרעות נפשיות, ובעצם העזרה הרבה פעמים היא עזרה בבית, למשל מציאת מסגרות עבור ילדים צעירים, ואז זה מפנה את החייל לצבא. עזרה לראות, הפנייה למשל לתוכניות שעוזרות ב... חלקים של עוני, זאת אומרת, לראות גם השכלה, גם תעסוקה. יש לנו תוכנית עכשיו גם בפיתוח עבור משפחות של חיילים, אבל כרגע זו תוכנית שקיימת במשרד הרווחה בכלל, שנקראת נושמים, משפחות נושמות לרווחה, ובעצם זו תוכנית שבעצם מלווה סביב השכלה, תעסוקה, מרכזי עוצמה. זה בעצם מרכזים שנמצאים היום ב-114, אם אני לא טועה, רשויות בישראל.
זאת אומרת שלמעשה
אתם... אנחנו בונים תוכנית אישית עבור כל חייל ומשפחה שלו. הרעיון הוא באמת לתת מענה רלוונטי לאותו מקרה, וראייה מאוד אישית, ספציפית.
מצד אחד היא אישית, אבל מצד שני היא מאוד רחבה, זאת אומרת, אתם מסתכלים גם על האחים של החייל, וגם על ההורים שלו, וגם על הבית, אם לא יודעת, יש גג דולף לצורך הדוגמה, אז...
אז הרבה פעמים זה בשותפות. אז אני אגיד בכנות שאתם יודעים, גם אנחנו כולנו חיים באותה מדינה, ולמחלקות הרווחה יש גם את הקשיים שלהם, אבל אנחנו הרבה פעמים עושים הרבה מאוד דברים בשותפות.
למשל,
עם עמותות שמסייעות עבור שיפוץ בתים, עם עמותות, עם בוא נגיד גורמים נוספים בתוך הקהילה או בתוך הרווחה, לראות באמת כל משפחה וכל פרט מה הוא זקוק. יש חיילים שזקוקים למנטורים, למלווים. יש משפחות שזקוקות למלווים.
וזה משהו שאתם יודעים לספק אותו, זאת אומרת ליווי מנטורינג למשפחה, לחייל?
כן. זה מה שאנחנו יודעים, לתווך אותו ולספק אותו ולראות. המטרה שלנו זה באמת מנג'מנט, זאת אומרת, זה כאילו ניהול של המקרה הזה בתוך ראייה של מה רלוונטי לאותו חייל. עכשיו, ברור שאם אין הסכמה, אנחנו הרבה פעמים, הרבה זמן לוקח לנו כדי לגייס את ההסכמה. וזה הרבה פעמים ככה חבל, אני מודעת לעניין של הסטיגמה והכל, אבל אני אומרת מעל לפנייך ולפני כל מי ששומע, שבאמת האנשים שלנו סופר מגויסים, יש לנו תוכניות ייעודיות עין עבור הנושא הזה עכשיו. זה פיתוח מאוד משמעותי כרגע שנעשה בתחום הזה. אני אשמח לפרט, תגיד לי אם זה
מתאים. אני ארצה ברשותך לדבר על שותפות שלכם. התחלנו באמת בבית הדין המשלב. אני ארצה לפתוח את הצוהר קצת יותר, ולדבר על שיתופי פעולה נוספים שהם חשובים, חשוב שהמאזינים יכירו.
אוקיי. הדבר ראשון, בית הדין המשלב ובכלל, כל התוכניות, תוכנית יתד, תוכנית ניצוץ, התוכניות שבאמת עוסקות עם הצבא, הם בשיתוף פעולה אדוק ומלא וממש יומיומי עם הג'וינט אשלים. ועם הקרן לילדים ונוער בסיכון וביטוח לאומי, גם בפיתוח וגם בהפעלה היומיומית של כלל התוכניות.
שלמעשה מה הם שיתופי הפעולה האלה שנקב בשם?
אנחנו בעצם עובדים ביחד. אנחנו עובדים עם הג'וינט השלים ועם
באיזה קשרים?
למשל, מנהלת התוכנית, יש לנו תוכנית ייחודית עבור חיילים ובני משפחותיהם ברשויות המקומיות, שנקראת תוכנית ניצוץ, זה נוער צעירים וצבא, היא נמצאת ב-31 רשויות בישראל, תהיה עד סוף 2019 ב-31 רשויות בישראל, זה בשותפות בעצם גם עם הצבא כמובן.
שמה המטרה של התוכנית?
והמטרה של התוכנית היא לשים פוקוס ומענה ייחודי עבור משלב המלשרים וחיילים.
ממתינים לשירות ביטחון, כן.
בדיוק, מלשרים זה ממתינים, בדיוק. מטווח הצו הראשון, כשבעצם המטרה היא גם שהם יגיעו לגיוס במצב טוב יותר, למשל, אפילו הכרה ב... נתתי את זה כדוגמה בהתחלה, אבל הקרב כבודד, יכולים להכיר כבודד, כבר חצי שנה מלפני הגיוס.
עוד לפני הגיוס.
ואז ארבעה חודשים הם יכולים לקבל אפילו דיור לפני הגיוס שלהם, אז זה נורא משמעותי, לדוגמה. דוגמה
אני
אחת,
אשמח שנדבר רגע אחד על משהו ש, שיש הרבה, אליי מגיעות הרבה פניות בנושא הזה. Mm-hmm. חיילים שיש להם רישום פלילי, ובגלל זה לא מתגייסים.
Okay.
איך אתם ברשות המקומית או במשרד העבודה יודעים... או יכולים לסייע בהיבט הזה? זאת שאלה שעולה המון.
אוקיי, אז אני קודם כל אגיד שבעצם גם בית הדין המשלב מבחינתנו מהצד של האזרחות יושב תחת תוכנית יתד, שזה התוכנית הלאומית לצעירות וצעירים במצבי סיכון, גם כן בשותפות כמובן עם הג'וינט השלים.
כן.
וזו תוכנית שבעצם גם תחתיה בעצם יושבים גם 11, זה החלטת ממשלה, 11 משרדי ממשלה, וגם פילנטרופיה, וגם עמותות מגזר ציבורי. אז קודם כל חשוב שהכל יושב מתחת לתוכנית אחת,
ברור.
שבאמת רואה גם משרדי ממשלה שונים ששותפים. נערים ונערות בעלי רישום פלילי, אנחנו מלווים אותם ברשויות, גם היום יש לא מעט כאלה, גם במצבים של פטור, אז גם להגיש ערעור במידה וזה נכון. זאת אומרת, זה נכון עבורם, זאת אומרת, בתוך okay. עבודה באמת מקצועית איתם, אם זה נכון עבורם, יש בעלי פטור שלא רוצים להתגייס.
זאת אומרת, לא, אבל אם אני לוקחת עכשיו את מה שאת אומרת, אם אני עכשיו בעל, אימא לחייל, שיש לו, לא לחייל, סליחה, למלשב, לממתין לשירות ביטחון, שיש לו רישום פלילי, והוא רוצה להתגייס, אז למעשה פנייה לרשות המקומית יכולה לסייע או לחבר לי גורמים שיסייעו, בניסיונות לגייס אותו למרות הרישום הפלילי.
בוודאי. אנחנו היום עובדים בצורה מערכתית, מעבר לבית הדין המשלב, כמו שהתחלנו ואנחנו כבר גלשנו הלאה, אבל אנחנו עובדים בצורה מערכתית עם כלל הסמכויות בצבא. יש היום נוהל תש שיצא, נוהל תש של עבודה עם, כמו שאמרתי, תוכנית ניצוץ ותוכנית יתד.
מה זה אומר נוהל תש?
נוהל תש זה אומר שלעובדים שלנו יש היום את טלפונים של כל קצינות התש, ולקצינות התש יש את הטלפונים של העובדים שלנו, שבסוף אני גם אעביר בצורה מסודרת כמי ניתן לפנות. ובעצם יש שיתוף פעולה סביב כל ענייני התש,
זה במהלך השירות.
לא רק. גם משלב המלשב דרך לשכות הגיוס. אנחנו יש לנו היום קשר עם כל לשכות הגיוס בצורה מוסדרת. אנחנו עובדים מאוד קשה ביום יום שלנו על מנגנוני עבודה משותפים.
ואתם זוכים באמת לשיתוף פעולה? כי אני מכירה. יפה. זה חשוב לדעת.
שיתוף פעולה מאוד. מאוד 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 אינטנסיבי וטוב. אני לא אגיד שהוא לא, יש לו אותה, לפעמים הוא קשה, אבל הוא קשה גם לפעמים מהצד שלנו, את יודעת, הוא קשה מכל הצדדים, כי זה באמת שפה אחרת, זה ראייה אחרת, אנחנו שני מנגנונים מאוד גדולים, מאוד חזקים.
אורית, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה שאלה פה מאזין. מה קורה עם חייל שמשתחרר? יש קריטריונים עד מתי אתם נותנים סיוע?
כן. אז אני אגיד ככה, דבר ראשון, תוכנית יתד עובדת עד יום הולדת 26.
אז יש לו זמן.
עד יום הולדת 26, כן, יש לו זמן, ובאמת יש סיוע היום בדרך תוכנית יתד, גם בנושאים של השכלה, של תעסוקה, של בריאות רגשית, של קיום פיזי, של השתייכות חברתית ומשפחתית, אנחנו נותנים מענה על כל ההיבטים האלה, דרך עובדי יתד. את רוצה שאני אגיד לך את הקשר, איך אפשר ליצור קשר?
זהו, אז רציתי להבין, עובדי יתד, כשאת אומרת עובדי יתד, המאזין שלנו שרוצה לפנות, הוא צריך לפנות לרשות המקומית, לא משנה.
לא, אז אני אסביר, יש דרך יותר קלה.
אוקיי.
יש דרך יותר קלה. א', הוא יכול לפנות לרשות המקומית.
ולהגיד מה? אני פונה...
ולהגיד שהוא מעוניין שהוא צעיר, בעצם שהוא צעיר בין, נגיד, עכשיו חייל משוחרר, או עומד להשתחרר, או כל
וריאציה אחרת. הוא יכול גם להגיד שהוא חייל.
הוא אפילו חייל, או אפילו חייל. הוא יכול להתקשר ולפנות לרשות המקומית. אבל בוא אני אציע דרך יותר טובה.
אוקיי.
Okay. יש את אתר יתד.
זאת אומרת, אני כותבת יתד בעברית יתד. בגוגל.
וגם בעברית וגם באנגלית.
אוקיי.
Okay. Y-A-D-E.
אוקיי.
Okay. T-E-D. יתד. ובעצם יש שם צור קשר למטה. הדבר שם אפשר, יש צור קשר שאפשר להכניס גם דרך הפרטים האלה. ויש גם צור קשר למטה שבעצם מופיעים שם כל עובדי יתד בארץ.
Okay.
יש היום 130 עובדי יתד ב-114 רשויות. איפה שאין עובד יתד ועדיין יש צעיר במצב
שזקוק לעזרה.
שזקוק לאיזושהי עזרה, יכול להתקשר, יש שם את הטלפונים של ממונת יתד אזורית. למשל, הוא שייך לאזור הצפון, okay. יכול להתקשר לממונת יתד של אזור הצפון.
Okay.
אז זה אופציה אחת. אופציה שנייה זה לפנות מי שצריך תוכנית ייחודית לתוך הצבא, באותם יישובים שיש בהם ניצוץ, שזה התוכנית היישובית, זה לפנות במייל, אני אתן אותו ואני גם אעביר אחר כך כמובן
כן, לתקוע
מסודרת, למנהלת התוכנית, שזאת יעל מזרוחי מהג'וינט השלים, וזה יעל מי, Y-A-E-L-M-I, strudeljdc.org. גם כל הפרטים, בעצם בהתאם לסיפור אנחנו מפנים לפרטים.
אנחנו נעלה את זה אחרי זה, את כל המיילים ואת הכתובות בקישור לתוכנית, כדי שאפשר יהיה לפנות. ולמעשה, אם אני מבינה נכון, בהנחה שפניתי ליתד או לניצוץ, אז איזה פרטים למעשה אני צריכה לתת כדי לקבל סיוע?
אנחנו בשלב הראשון, זה קודם כל היכרות, ולראות מה, הפרטים הם בדרך כלל שם וכתובת.
תוך כמה זמן יוצרים איתי קשר?
בוא נגיד ככה, בדרך כלל תוך, בוא נגיד, 48 שעות, ייווצר איזשהו קשר.
Okay.
ייווצר איזשהו קשר, אני גם אגיד שיש את המספר 118, שניתן לפנות גם דרכו.
זה
מספר של כלל הרווחה, זה בעצם כלל הרווחה, אבל הם יודעים להפנות ליתד גם. זאת אומרת, במידה ושכחתם הכל ואין לכם חשק להיכנס, אז אפשר לפנות 118,
ככה, אני מחייגת 118 מכל מספר טלפון?
מכל מספר טלפון. 118, ויפעילו את מי ש... זאת אומרת, יחברו למי שצריך. הרעיון הוא באמת, כמו שאמרתי, הרעיון של תוכנית יתד ותוכנית ניצוץ זה בניית חליפה אישית. קודם כל רואים מה באמת הצורך. זאת אומרת, איפה הבאגים, איפה הדברים שככה צריך. אנחנו כמובן עובדים בשותפות מלאה עם הצבא, ובשותפות מלאה עם כל המנגנונים הרשותיים, אז יש לנו גם, כאילו, נפתח לנו באמת צוהר יותר גדול, והרעיון הוא לעשות את זה מנגנוני ולא אישי. זאת אומרת, זה לא בגלל שאני אורית, או את אולי, אלא באמת במנגנון.
אורית, לסיום, אני אשמח שתתני לנו איזושהי דוגמה ככה לתוצאה מוצלחת של שיתוף פעולה שלכם מול צה"ל.
אוקיי, אז יש באמת המון דוגמאות. אני חושבת ש... זה מאוד תלוי אם את רוצה ש... אוקיי, אני אתן דוגמה, דווקא דוגמה מהצד האזרחי, רק כדי להבין שבעצם פנה אלינו סנגור צבאי, ואמר שיש איזשהו חייל שהוא מרגיש שהוא במצוקה, שמעוניין שאנחנו, שאחד העובדים שלנו בעצם יבקר בכלא 6, ובאמת בהסכמה שלו, וכמובן בתוך השותפות פעולה שלנו, למשל עם כלא 6, כמובן שהסכימו שהוא יגיע, ובאמת נעשה שם חיבור, ככה חיבור קטן, אבל הוא בעיניי מאוד מאוד גדול, נעשה חיבור לאותו חייל, והחייל הזה ממשיך לקבל ליווי גם היום, נמצא היום במקום אחר לגמרי, חזר לשירות, קיבל עזרה גם למשפחה שלו וגם לאחים שלו, הוא היה שם גם, הוא בעצם ערק, הוא משפט על הריקוד והוא ערק כדי לעזור, כדי לממן בעצם את המשפחה, זאת אומרת הוא בעצם...
אז למעשה סייעתם שם בהיבטים של הרווחה.
בדיוק, אז שיתוף פעולה של הצבא הגיע מהכיוון של גם הסנגוריה וגם בעצם כלא 6 שפתחו את הדלתות ואמרו בוודאי, זה למשל דוגמה אחת, אבל יש באמת מאות של דוגמאות.
אני מאמינה. אורית, תודה רבה על השיחה הזאת והמשך צהריים טובים, ותודה שהתפנית אלינו. אנחנו נשמע את השיר לבחור נכון של אמיר דדון שבחרת לשמוע. תודה.
נכון, תודה רבה לך.
בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות, אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי ודי, רק לא להסתכל, מה שבפנים כבר בפנים מדי, קוראים לזה הרגל. מתי אלמד לבחור נכון, להאמין, לראות שטוב, בלי להביט שוב לאחור, לבחור נכון. אותו הכל מדבר אליי, פוגש בי בלילות, הולך מבלי להבין לאן, האם ידע לחזור? מבט חטוף מסביב ודי, יותר כבר לא אפור. יש ילד שמסתכל עליי, קוראים לזה לגדול. מתי אלמד לבחור נכון, להאמין, לראות שטוב. הכל מתחבר אליי, עניין של חלומות, אני מתעורר בדיוק בזמן, אולי אוכל לזכור. אומרים יש מי ששומר עליי, נותן לי את הכוחות. עוד לא מצאתי תשובה, אבל קוראים לזה לחיות.
קרן בניסטי, קרן, צהריים טובים, שומעת אותנו?
בטח.
נהדר. אז נציג אותך, קרן, מלכת הצבע, נקרא לך ככה, במסגרת עיצוב שיער. אז קודם כל, תודה שהתפנית אלינו מהיום העמוס, לקראת פורים בטוח מאוד מאוד עמוס. בואי תספרי לנו בכמה מילים, מה הייחוד של המקום שאת מנהלת?
אז יש לנו מספרה קטנה ומגניבה, שנמצאת בחיפה, שהמטרה שלה היא להפוך את העולם לצבעוני יותר ולגרום לכמה שיותר אנשים לחייך.
ואתם בהחלט עושים את זה. את מתמחה בשיער צבעוני ושמח, ולכן חברנו עלייך לפורים, ואת נרתמת לתת הטבה מיוחדת לפורים לכל חייל או חיילת שיגיעו למספרה שלך ויגידו את ה... שם של התוכנית שלנו, כי אני חייל. את החלטת שכל מי שמגיע יקבל, ויאמר את המשפט, יקבל תספורת חינם.
כל מי שמגיע ויאמר את המשפט בשבועיים הקרובים, עד הראשון לאפריל, יוכל לזכות בתספורת מתנה, לא משנה אם זה חייל, חיילת, שנמצאים בסדיר שלהם, מוזמנים, בכיף, באהבה, והכי מפרגנת שיש.
יפה. בואי תני לנו את המיקום של המספרה, מדויק, כתובת.
המספרה נמצאת בשדרות הנשיא 29, בחיפה, ויאללה, מוזמנים בכיף, תאו מראש.
בואו בהמוניכם, וקרן תפנק אתכם ותדאג שיהיה לכם פורים שמח וצבעוני. קרן, תודה רבה על ה...
בכיף, חג שמח.
חג שמח.
ביי ביי.
להתראות. אז עד כאן התוכנית שלנו להיום. יום שני הבא לא תהיה תוכנית. אנחנו ניפגש בראשון לאפריל עם תוכנית מיוחדת שתדון בגיוס במסגרת גרעין צבר. זאת תהיה תוכנית שתשלב מרועיינים גם מארצות הברית וגם מהארץ. אנחנו בהחלט מחכים ומצפים לתוכנית הזאת שתהיה תוכנית מיוחדת. ואנחנו נסיים עם השיר של אליעד נחום, תמיד חלמתי, ואנחנו ניפגש, כמו שאמרתי, בראשון לאפריל בשעה 12, ועד אז אני מחכה לשאלות שלכם, לפניות, גם בנוגע לגרעין צבר. אני יודעת שזה נושא שמעלה הרבה מאוד אמוציות, גם אצל הורים בחול וגם אצל חיילים שנמצאים כאן. אז אנחנו כאן לרשותכם בנושא הזה, ויש... נתנו התראה, אז אנחנו נשמח לקבל פרטים מכם. אני חוזרת על הטלפונים 03 077-33-36-36, או בוואטסאפ 053-807-1213. אנחנו נשמח לשמוע מכם, ועד אז שיהיה המשך יום טוב ורגוע ורק חדשות טובות. ליד נחום תמיד חלמתי.
עם השמש החמה שמרגישה קרוב, אני יושב ומנגן וזה עושה לי טוב. כל העולם עוצר סוף סוף. אני נושם, אני קיים, אני מתחיל לחיות, מקשים את כל מה שתמיד רציתי להיות. והעולם בוער בלהבות. תמיד חלמתי שתהיה לי סיבה לשמוח, גם אם לפעמים קשה, אם תיתן לי כוח לשתות את החיים כמו יין, לא לוותר עדיין. תמיד חלמתי שתהיה לי סיבה לזרוח, החופש נגע בי, זו הרגשה שלא הכרתי, בדרך שכחתי להנות. עם הרוח הקרה שמתחילה לנשוב לכל כיוון שהיא תיקח אותי מבלי לחשוב. והעולם אחר סוף סוף. צבעים על הירח אני שתי טוב, שלם עם הגורל אני בוטח פה. והעולם זוהר איזה נוף. תמיד חלמתי שתהיה לי סיבה לשמוח, גם אם לפעמים קשה, אם תיתן לי כוח לשתות את החיים כמו יין, לא לוותר עדיין. תמיד חלמתי שתהיה לי סיבה לזרוח, זו הרגשה שלא הכרתי, בדרך שכחתי להנות.
אני יודעת סוגר